Okay.
Oh, I forgot one. I'm missing pages, yeah. אוקיי, צהריים טובים לכולם. אני כידוע לכם בשנת אבילות, אז הייתי רוצה להקדיש את השיעור לעילוי נשמת אבי מורי צבי מאיר בן משה יונתן, הריני כפרת משכבו, כפי שאני נוהג לעשות מדי בשנה הזו. ואני מוכרח לומר שהשיעור הזה לא נולד בוואקום. היה פעם אחד שאבא שלי, הריני כפרת משכבו, קיבל דוח על חנייה במקום של נכה, והוא מאוד מאוד נפגע. א', מכיוון שאז הוא עבד בבית חולים אלין, שמי שמכיר בירושלים הוא בית חולים לנכים, כך שלא היה לו רגישות לנכים, היה לו אולטרה רגישות לנכים, רגישות בחזקת 2. וב', הוא היה שם שלט, ולכן הוא נלחם, הלך לבית המשפט, ובאמת לא היה שם שלט, זה היה אמור להיות לנכים, רק הנכים לא ידעו, וגם האנשים שלא היו נכים לא ידעו. אז השיעור הזה קשור קצת לחוויה הזו, שלקח כמובן לא יומיים, אלא שבועות וחודשים, אבל הדוח התבטל לסופו של דבר, ואנחנו כמובן כאזרחים וכאנשים שמכירים אנשים עם מגבלויות שונות, אמורים להתעסק עם אנשים לא רק מעבר למפתן של בית הכנסת או בית הספר, ולא רק בתוככי בית הספר, בהנגשה שיש בין הנכים לבין בית הכנסת, אלא גם כן מעבר לכך בשאלה האם אדם שיושב בכיסא גלגלים יכול להיות חזן. או שמה זה לא בא בחשבון, כי כפי שאנחנו רגילים, איך חזן נמצא בבית הכנסת? בעמידה או בישיבה. רוב הזמן. גם בית הכנסת ספרדים.
עומד.
לכן השאלה היא, א', האם בכלל ישנה הלכה שאומרת שמי שלא עומד לא יכול להיות חזן? או ליתר דיוק, מי שלא עומד לא יכול להתפלל? וב', אם יש הלכה כזאת, האם זה אולי הלכה שלא קשורה או כן קשורה עוד יותר לחזן או פחות. במילים אחרות, אם בכלל צריך לעמוד, ואם כן, אפשר להתפלל בישיבה, השאלה היא האם חזן בכל זאת צריך לעמוד. אז בואו נתחיל. אנחנו מוצאים בגמרא שבאמת יש לנו מקום מסוים לעמידה, וזה לא כל כך בתפילה, זה דווקא בברכת כהנים. הגמרא אומרת במסכת סוטה כך, כה תברכו בעמידה. אתה אומר בעמידה אינו אלא בישיבה, נאמר כאן כה תברכו ונאמר להלן, אלה יעמדו לברך, ולהלן בעמידה, אף כאן בעמידה. רב נתן לא חולק, אלא אומר שאכן כהן שמברך את העם בברכת כהנים צריך לעמוד, אבל המקור שלו בצד שמאל של הגב הוא מקור אחר. בכל אופן, השולחן ערוך אכן פוסק, אין בברכין אלא בלשון הקודש, שזה שיעור בפני עצמו. האם אפשר בכלל להתפלל שלא בלשון הקודש, אבל בברכת כהנים זה חייב להיות הפסוקים יברכך השם וישמרך וכולי, ובעברית. ההלכה מספר 2, ובעמידה. אבל למרות שכך נפסק ההלכה, הרמב״ם כאשר הוא מביא את ההלכה הזו, שעל פיו השולחן ערוך כמובן פסק, הוא אומר, כה תברכו את בני ישראל, כך למדו מפי השמועה ממשה רבינו עליו השלום. יש כאן 4 ביטויים, 2 יש מתחתם קו ו2 בבולד. מי שיכול להגיד לי או מי שיכולה להגיד לי אם יש כאן הבדל בין הביטויים? או ליתר דיוק, האם יש סתירה בין הביטויים? מה זה בדרך כלל מפי השמועה? מסורת. יכול להיות גם מדרבנן, אי אפשר לדעת. אבל ממשה רבינו זה כבר אולי מעלה את זה רב, זה לא סתם שמועה וזה לא סתם דין דרבנן, זה ממשה רבינו. עכשיו מי שמכיר את הרמב״ם בהקדמה שלו למשנה תורה, בוא נזכור שהרמב״ם כתב את המשנה תורה לא כתוספת לשס, אלא במקום השס. הוא רצה שכל יהודי יחזיק בבית 15 ספרים. תנ"ך, שיש בה 24 ספרים, והיד החזקה. ובכך יש לו את כל התורה כולה. דעתו לא התקבלה, כידוע לכם יש לנו יותר ספרים בבית, אבל הרמב״ם שכתב הקדמה, הוא בעצם אמר, זה ההקדמה שכל יהודי יקרא איך עובדת התורה שבעל פה. ושם בהקדמה הוא אומר שהתורה מחולקת לדאורייתא, הלכות למשה מסיני, פירושים המקובלים מסיני, כמו ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, הכוונה זה לאתרוג, וכן הלאה. ואז הוא אומר, כל השאר זה דרבנן, גזירות ותקנות וכו'. שהרמב"ם אומר מפי השמועה ממשה רבינו, נחלקו האחרונים, השבות יעקב מצד אחד, שהרב ברמן עכשיו מעביר שיעור, הנושא הזה של כלב הנחיה, אבל זו תשובה אחרת, לעומת הנודה ביהודה, האם הכוונה הוא דין דאורייתא או דין דרבנן? מה זה משנה לנו אם זה דאורייתא או דרבנן? כולנו דתיים, אז מה זה משנה? מה? יפה גבריאל, תסביר. עד כמה אפשר להקל? בדין דאורייתא מה הכולה היחידה? פיקוח נפש, פיקוח נפש. כן או לא? צמים ביום הכיפורים, יש פיקוח נפש או אין? מה לגבי דינים דרבנן? כבוד הבריות, צער גדול, הפסד מרובה, וואלה, הרשימה יותר ארוכה. אז כשאנחנו ניגשים לסוגיה הזאת של כהן, שאמור לעלות לדוכן, וזה כל כך הנושא שלנו, אכן שבות יעקב מצד ימין של הדף, הוא אומר שאכן הרמב״ם הכוונה במילים מפי השמועה ממשה רבינו, וכך הוא קורא את הגמרא ואת הפסוקים, זה הכל אסמכתא אחד גדולה, וממילא אפשר להקל הרבה יותר, כאשר מדובר על כהן שלא עלינו הוא זקן, וכבר לא יכול לעמוד. זה היה המקרה שנודה ביהודה. אם ניקח את זה למצב שלנו, אז כהן בכיסא גלגלים יכול לעלות לדוכן לדעת השבות יעקב, מכיוון שזה דין דרבנן, והוא לא עושה זה בכוונה, דהיינו, זה לא שאמרו לו תעמוד ואומר, לא, אני דווקא יושב, אני לא מקשיב לרבנים, או לרבניות, אני דווקא יושב, אין לו ברירה. אבל הנודה ביהודה מצד שני, מצד שמאל של הדף, אתם יכולים לראות, אומר שזה דין דאורייתא, ואכן המשנה ברורה די מסכים איתו שזה דין דאורייתא. רק אגיד בסוגריים שבחוץ לארץ, כידוע לאשכנזים בתוכנו, מתי מברכים את העם? מתי הכהנים בכלל עולים לדוכן?
חגים.
חגים. חגים, בואו נקביל עוד יותר. כל החגים. מוסף. של החגים בלבד. אתם יכולים לספור עם שתי ימי יום טוב, כמה זה יוצא סך הכל. לא הרבה. לא הרבה. אז תראו לעצמכם אדם בכיסא גלגלים, יודע שזו ההזדמנות מספר, לא יודע מה, 11 בשנה, שיכול לעשות משהו לפני העם, אתה אומר לו, לא, אתה בכיסא גלגלים, גם זה לא. אז תראו לכם שהמשנה ברורה, ונדבר ביהודה, די מחמירים שזה דין מן התורה, ואין הרבה לאן ללכת, אין הרבה מרחב תמרון, לעומת השבות יעקב שאומר שיש מרחב תמרון, וכל זה הפי הדברים של הרמב״ם. כל זה לגבי ברכת כהנים. כשאנחנו ניגשים לעומת זאת למקורות על תפילה, אז תרשו לי רק לומר, שאם הייתם לא הייתם מסתכלים בדף, הייתם אומרים, תפילת עמידה, זה בעמידה או בישיבה? ניחוש קל. למה, דן? למה חשבת שזה בעמידה? כששמוע כן הוא, עמידה. עכשיו, התפללנו עכשיו מנחה בעמידה. אין סיבה לחשוב שזה לא יהיה בעמידה. אבל, אומרת הגמרא בברכות תפלמד עמוד א', כל זה כאשר אתה קם בבוקר, ואתה יכול לצחצח שיניים, ואתה יכול לשים כיפה על הראש או להתלבש כמו שצריך, והכל פרפקט, הכל ככה, בדיוק במקום, קמת בזמן או קמנו בזמן, אפשר להתפלל בעמידה. אבל מה קורה? שזה לא בדיוק ככה. זה שם דוגמה. בדרך שלכם מהארץ לשליחות או לביקור גישוש, תהיו במטוס. הגיע הזמן להתפלל. אתם רוצים לעמוד בתפילת העמידה, כי דן אמר לכם, כי שמו כן הוא, צריך לעמוד. ויש שם את השלט הקטן המואר שאומר, לשבת ולהדק חגורות. מקרה מספר אחד. מקרה מספר שתיים, אתם באוטובוס. יש איזה פקק, לא התפללתם מנחה. והפללנו שחרית. האם צריך לעמוד באוטובוס או אפשר גם להתפלל בישיבה? נשוב, מצב צפירה רגיל, שקמנו בבוקר וציצחנו שיניים, עומדים. אבל אם אכן יש איזושהי בעיה, שאלה היא האם עמידה מעכבת, כמו בברכת כהנים, או לא מעכבת. וכמובן חולה. עכשיו, אני רק אגיד שבשיעור הזה נשתמש במילה חולה, לא בגלל שאני חושב חס וחלילה שאדם בכיסא גלגלים הוא חולה, אלא מכיוון שבהלכה זה בעצם הביטוי שמשתמשים בו. דהיינו, אדם בכיסא גלגלים נחשב להרבה מאוד פוסקים כחולה שאין בו סכנה. וממילא יש מרחב תמרון מה אפשר לעשות עבורו, גם בשבתות, גם בימים טובים, וגם כמובן בשאלה הזו. אבל שוב, זה בתוך הכיתה. מחוץ לכיתה לא הייתי קורא לאדם בכיסא גלגלים נכה. סליחה, חולה. נכה, כן. פסחת ברכות דף למד עמוד א', תנו רבנן היה רוכב על חמור והגיע זמן תפילה. אם יש לו מי שיחוז את חמורו ירד למטה ויתפלל, ואם לאו ישב במקומו ויתפלל. אומר לנו דעת הרוב בגמרא, שאם אדם יושב על גבי חמור והגיע הזמן להתפלל, הוא יכול לרדת. מה הבעיה? החמור. בוא ניקח את זה למצב שלנו. אנחנו ברכב, כביש המנהרות, הגיע הזמן להתפלל. עוצרים בצד. יוצאים מן הרכב או לא יוצאים? אז מי שמכיר את כביש המנהרות יודע שחלק מהפקקים של כביש המנהרות, חלק קטן, הוא בגלל אנשים כאלו שאכן עוצרים בצד הדרך, מרחאות כפולות, והם מתפללים. עכשיו, כאשר אדם יצא בכביש המנהרות ויעמוד בצד הדרך ויתפלל, זה אולי לא נראה לנו מוזר, כי אנחנו דתיים ומבינים, הוא פספס מנחה, הוא צריך להתפלל, או היא צריכה להתפלל, היא פספסה שחרית, היא רוצה להספיק. כל בסדר גמור, או היא צריכה להספיק מנחה, מה שלא יהיה. עכשיו, בוא ניקח את המקרה הזה לחוץ לארץ. אתם נמצאים בכביש מהיר בחוץ לארץ, נפקעתם, הזמן עובר, רוצים להתפלל. יוצאים מהרכב ומתפללים או נשארים ברכב? עכשיו הבעיה היא כפולה. בעיה מספר אחד. מסוכן. ובעצם הכוונה שלנו תהיה כל הזמן, האם אני מסוכן או לא מסוכן, האם מישהו ידרוס אותי או לא ידרוס אותי. אם זה המצב, איך ייראה התפילה? יפה. זה הבעיה של דעת הרוב בגמרא. אם יש מי שיחוז את חמורו, הכוונה הוא מי שיכול לשמור לך על הרכב, כדי שתוכל להתפלל עם ראש נקי. כי אם לא, אז נכון שתגיד את המילים, ונכון תוכל להגיד, וי, התפללתי מנחה, אבל יכול מאוד להיות שאתה 5 דקות, 10 דקות אחר כך, לא זוכר או לא זוכרת מה אמרנו. זה הבעיה של הגמרא. הבעיה מספר 2 בחוץ לארץ הוא שעזוב את הסכנה, אם אתה קם אפילו בחנייה. אין שום סכנה. אתה קם ומתפלל. מה יהיה הראש שלכם כל הזמן? בדיוק. כך כדי שאני אומר אלוקינו ואלוקי אבותינו, ואלוקי אבותינו, ואלוקי אבותינו, אתה חושב בראש, וואלה, בדרך אני נראה מה זה מוזר לאנשים. אחרי 10 דקות, אחרי 2 דקות כאלו, לא, אני לא נראה מוזר, אני ממש אבם. וכן הלאה, כל התפילה. התחלת כאדם חכם, גמרת עם פיגור שכלי. ככה ייראה התפילה. אלו שתי הבעיות שיכולות לקרות. לכן אומרת לנו דעת הרוב בגמרא, אם זה המצב, יש לי פתרון, מישהו ישמור על הרכב, תיכנס לתוך הקניון, תיכנס לתוך הבניין, תיכנס לתוך החנות שיש בתחנת דלק, ושם תתפלל. ואם לא, אין מי שישמור על הרכב, אז תשב ברכב ותתפלל. לעומת זאת, רבי אומר, בין כך ובין כך, ישב במקומו ויתפלל. מסביר לנו רשי, ואני מצטט, כפי שאין דעתו מיושבת עליו. לא משנה מה, מישהו שומר לך על הרכב, או מבחינתנו, שמים את האזעקה, וממילא מי שרוצה לגנוב את הרכב לא יוכל, בכל זאת אנחנו חוששים כל הזמן, זה מקום מסוכן, לא מסוכן, המקום הזה, מי שיגנוב לי את הרכב ממילא, לא, כן, כן, לא. קיצר, זה לא חדר סגור בבית, זה תחנת דלק, או זה קניון, דעתך לא תהיה מיושבת עליך או עלייך, ולכן צריך להתפלל בישיבה בין כך ובין כך. אמר רבא ויתימה רבי ישוע בן נבי, הלכה כרבי. ואכן אומר לנו השולחן ערוך, היה רוכב על חמור, אין צריך לרד ולהתפלל. אפילו אם יש לו מי שתופס חמורו, אלא מתפלל דרך הילוכו, וכן אם היה בספינה או גבי קרון, אם יכול לעמוד עומד, ואם לאו יושב במקומו ומתפלל. אומר לנו השולחן ערוך, במצב רגיל שבה נוסעים בדרך וצריך לעצור להתפלל, עדיף להתפלל בישיבה ברכב במקום לצאת. אבל אם נמצאים במטוס, אז אני כבר לא חושש על הרכב שלי או לחמור שלי, כל מה שמעניין אותי זה האם אני נראה מוזר או לא, החשש הוא לא הכי כבד כמו החשש הראשון, וממילא אם יכול לעמוד, כמו במטוס מאחורה במטבח, או מקום שאתה מרגיש שאתה יכול להיכוון, מעולה, ואם לא, יתפלל בישיבה. ואז מגיע לנו אותו נכה, שאנחנו כמובן רוצים לעודד אותו, או אותה, להתפלל ולבוא לבית הכנסת, חולה, מתפלל אפילו שוכב על צידו, והוא שיכול לכוון דעתו. לא רק שיכול להתפלל בישיבה, אלא אם הוא צריך בשכיבה, בסדר גמור. ממילא מהמקור הזה, עמידה, בניגוד לברכת כהנים, מעכבת או לא מעכבת? באמת לא מעכבת. באמת לא מעכבת. האמת היא שפעם אחת פה באפרת הייתי באיזשהו מניין, וכהן היחיד, היחיד בחדר קם, לא קם, אלא ישב, גלגלו אותו לעבר הארון קודש, והוא בירך את העם. והיה לי מאוד מוזר, כי זכרתי את הגמרא, זכרתי שזה יכול להיות מעכב אפילו מדאורייתא, ושאלתי את רב הקהילה, מה קורה? ואז אמרתי לו, היה מאוד מעניין, שאף אחד לא פצה פה ומצפצף לגבי הנושא הזה, אבל לגבי זה שהוא התפלל בישיבה, הרבה אנשים אמרו, לא, אסור להתפלל בישיבה. אז זה הפוך על הפוך מבחינה הלכתית. אוקיי? כמידו כמו מוקצה בשבת, אנחנו חושבים שאל זה המוקצה הכי גרוע שיש. כאילו אבנים, ודאי שצריך להרים אבנים ולזרוק על אנשים שנוסעים בשבת. זה ברור, ודאי ברור. אז טוב, לזרוק על אנשים בשבת. הגלדים בוודאי יכולים לשחק עם אבנים. אבן זה מוקצה מחמת תקופו, זה הרבה יותר חמור מעט. כל דבר קרה בתפילה. הם חשבו שהוא מתפלל בישיבה, זה שם שמיים לבטלה, וזה שהוא גרח את העם זה בסדר גמור.
למה? הם
שימו
את
האבנים
לפני שבת.
הכינו אותם. טוב, נגיד שכן. בכל אופן, אני לא בטוח שמישהו זורק אבנים בכלל אכפת לו מחילול שבת. אבל נשאיר את זה בכך.
איך נשאר את הלכה לגבי כהן?
מה? לגבי כהן, שוב, צריך לדון הרבה יותר מהשיעור הזה, כי זה ממש לא ברור שיכול לברך את העם בישיבה. שאלתי את רב הקהילה, הוא אמר לא יודע. מה, לא שאלו אותך? לא. אז מה, הוא עושה את זה ואתה יושב שם ולא אומר כלום? כן. אוקיי, זה שיטת הנהגה מסוימת, אבל לא ניכנס לה כרגע.
מה הטעם שצריך פה עמידת הכהן? זה בגלל שזה מצד הכבוד של הציבור או שזה משהו...
לא, 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 תסתכל בגמרא. הגמרא לומד את זה מפסוקים.
כן, שואל מה הטעם של הפסוק?
הטעם של הפסוק, או שזה סוג של שירות, דהיינו, כמו שהוא משרת בבית המקדש בעמידה, כי אין ישיבה בחצר בית המקדש אלא למלכי בית דוד בלבד, הוא חייב לעמוד שהוא עושה כל דבר שקשור לכהן.
וגם הוא פוסל.
אוקיי, לפי זה גם פיג'ון הבא. אבל לעומת זאת, הדעה השנייה בגמרא מצד ימין אומרת, לא, נלמד מפסוקים ממש, אלו יעמדו לברך, אז זהו, צריך ברכה בעמידה.
ובהקשר של פשוט תפילה? יש ישיבה מעמידה,
בהנחה
שאנחנו לא מדברים על איזשהו משהו.
כן, אז אין מקור בגמרא לעמידה, אבל יש לנו מתפללת מאוד חשובה בגמרא, שבעצם ממנה למדנו את כל הלכות תפילה, זה ברכות תפילת ב', ושם נאמר שיש מתפללת מאוד חשובה, איך קראו לה? חנה. וממנה למדנו את כל הלכות תפילה והיא עמדה. עכשיו, אמנם היא הייתה במשכן והיה אסור לשבת, אבל היא עמדה. אז ממילא... התפילה שאנחנו קוראים לה 18 קיבל את השם השם חיבה עמידה. אבל יחד עם זאת אין מקום בגמרא שצריך לעמוד, כך אנחנו נוהגים, כך בדרך כלל, אבל אם יש סיבה כלשהי, וכפי שראינו פה הסיבות יכולות להיות מאוד מאוד פרקטיות, אני לא רוצה שיסתכלו עליי, זה גם מספיק כדי לשבת.
זה גם נתון בעניין של שליח ציבור שהיה
בכלל,
זה לא שליח ציבור.
תכף נגיע לשליח ציבור. אבל בינתיים, האם מותר לאדם נכה להתפלל עמידה בישיבה? היתר גמור. היתר גמור, אין בזה שום בעיה. עכשיו מגיעה ההסתבכות שלנו. אם תהפכו את הדף, שני דברים שאמורים לעניין אותנו בשאלה הזאת. מספר אחד, אדם שיתפלל בישיבה, זה לכתחילה או בדיעבד? גברת שבו כבר רמזה לשאלה. כבר היא עומדת בתפילה כל יום, היא לא מבינה. לפי השיעור הזה, היא לא צריכה. כלומר, זה סתם אופציה, זה יפה, חנה עשתה את זה גם אנחנו, או שזה בדיעבד שאפשר לשבת, וצריך לעמוד, ומה המקור וכו'. אז שם בגמרא, לגבי זה שאפשר לשבת אם אתה מהלך בדרך וכו', מובא סיפור מעניין. כל מי שחושב שאני מתפלל יותר מדי מהר, אז ידע שמהסיפור הזה משמע שאני מתפלל יותר מדי לאט. תכף תראו, רב אשי. רב אשי בהדי ציבורו ביחיד, רבתי מצרי בהדי ציבורו ביחיד מיושב. רב אשי היה בציבור והתפלל מיושב. אז הוא לא היה נכה, הוא לא היה חולה. מסביר רשי סיפור הזוי שבהזוי, שעד שקראתי אותו בפנים לא האמנתי שזה נכון, אבל כך אומר לנו רשי, אתם יכולים לקרוא את זה בפנים, אני אסביר את זה מחוץ לדף המקורות. אומר רשי, כך היה, רב אשי הגיע בבוקר לשיעור כי הוא קם מאוחר. הוא לא הספיק להתפלע. אז הוא מתחיל את השיעור והיה מתורגמן. אז הוא התחיל לדבר נגיד בעברית והמתורגמן מתרגם לשפה המקומית. תוך כדי שהמתורגמן מתרגם אז רב אשי משעמם לו. הוא בטח גם לא הספיק להתפלע אז אין לו כוס קפה אז משעמם לו עם כאב ראש. כידוע מי שלא שותה קפה בבוקר ורגיל לכך יש לו כאב ראש תוך שעתיים. אז מה הוא עשה שמשעמם לנו ויש לנו כוס קפה? פקל צומות. מה זה פקל צומות? בצום שיש לנו כוס קפה, אין לנו כוס קפה וכואב לנו ראש, אנחנו מסתכלים בשעון כמה זמן נשאר לצום. זה לא בדיוק התרופה הטובה ביותר לצומות, כי בדרך כלל נשאר הרבה, אבל ככה רש"י יצא פקל צומות, יסתכל בשעון, ומה הוא ראה? אם אני לא אתפלל עכשיו, אני אתפס זמן קריאת שמע. עכשיו, רש"י פסק שלא מספיק להגיד קריאת שמע, צריך להגיד קריאת שמע עם ברכותיה ולסמוך כעולה לתפילה בבוקר. זה אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך עד גאל ישראל עם קריאת שמע באמצע, וגם מתפלל עמידה. כך רש"י פסק. עכשיו יש לו בדיוק מתורגמן שמתרגם. הוא אומר, טוב, איך אני אעשה את זה? כך אני אעשה. הוא התחיל להגיד דרשה ארוכה של ארבע דקות, או שלוש דקות. אמר למתורגמן, תרגם. כידוע, מתרגמים מעברית לכל שפה אחרת, יש בדרך כלל אוצר מילים הרבה יותר רחב. נכון? מי שיסתכל פעם, הגמרא מתורגמת, יודע שהדף גמרא המקורי הוא עמוד, והפירוש הוא לפחות שלושה. אז המתורגמן מתרגם, הוא אומר, טוב, יש לי עכשיו שתי דקות, עכשיו אני הולך להתפלל, מי יוצר אור עד גאל ישראל עם קריאת שמע, ולסמוך כעולה לתפילה. כך אומר לנו רש"י שהיה. עכשיו, הוא לא יכול לקום ולהתפלל, אנשים יחשבו שהוא, מה זה חתיכת אבן? הוא באמצע שיעור, והוא קם ומתחיל להתנענע ולהתפלל. אז מה הוא עשה? איך הוא התפלל? בישיבה. הוא זכר את הגמרא, זכר את הכל, התפלל בישיבה. עכשיו מגיע הבעיה שלנו, עד כאן אני מבין. עכשיו, אם הוא יתפלל תוך שתי דקות או שלוש דקות, זה כבר אומר שהתפילה שלנו, או לפחות שלי, הרבה יותר
טובה.
ארוכה. לא יודע, טובה, טובה. אבל ארוכה מרבשי. טובה, אני לא רוצה לשפוט.
רבשי.
עכשיו מגיעה הבעיה שלנו, גבריאל. מוכן? שמעון, אתה יושב? כי הוועתי לביתי אחרי השיעור בא הביתה, שתה כוס קפה, הכאב ראש הלך, הדר אומץ למאומץ, הוא חזר והתפלל. למה הוא חזר והתפלל? הוא כבר התפלל. אמנם בישיבה, אבל הוא התפלל. וכבסקנו שאפשר להתפלל בישיבה.
אולי יגידו להתקבל.
אז גבריאל אומר, יכול להיות שבאמת לא צריך להתפלל שוב פעם, אלא מה? אומר גבריאל, על פי דברי רש"י באמצע דף המקורות, כל הבעיה שלו הייתה שהוא לא התכוון. אדם בכיסא גלגלים מתכוון, כך הוא מתפלל כל יום, אבל אדם שכל היום, כל יום, בכל היום, שלוש תפילות ביום, הוא עומד. פתאום יום אחד, היא או הוא יושבים. אז הוא לא התכוון. למה הוא לא התכוון? כי א', זה מוזר, לשבת במקום לעמוד, וב', איפה הוא היה? הוא היה בפוזה שלי כרגע. עולם מלא, הוא עומד כאן, פתאום הוא יקום והתפלל? לא. אז מה הוא עושה? הוא התפלל בישיבה. אבל גם אז הוא לא התכוון, כי כולם הסתכלו עליו. אז בטח הוא שם את היד על הפה, ככה שלא יראו את השפתיים ממלמלות, ואיכשהו באיזשהו אופן הבחור ידע גמר להתפלל, אבל הוא הרגיש שהוא לא התכוון. אז אם אתה מתכוון בישיבה, אתה לא חייב לחזור להתפלל. אבל כפי שאומר רש"י פה, והבית יוסף מביא אותו, שאולי באמת רבש יחמר על עצמו כי הוא לא התכוון. המאירי לעומת זאת לא אוהב את הפירוש של רש"י, והוא אומר שסתם הוא יחמר על עצמו. לכן אומר המאירי שהוא לא יתפלל בתורת חיוב או חובה, אלא בתורת נדבה. מה זה נדבה? יד הנדיב. מה זה נדבה? דבר שאתה עושה שאתה לא חייב לעשות. אז הוא יתפלל, הוא יתנדב להתפלל. אכן אומר הרמב״ם שיש שמונה דברים שצריך המתפלל להיזהר בהן ולעשותן, כלומר שמונה דברים שמעכבים את התפילה, אבל אחרי זה הוא מביא רשימה של דברים שלא מעכבים את התפילה, ומה בראש הרשימה? עמידה. לכן אומר המאירי, רבשי יחמיר על עצמו, זה סיפור מאוד יפה, אבל לא קשור אלינו. רש"י לעומת זאת, כמי שאומר גבריאל, קצת קשור אלינו. למה? כי הוא לא התכוון. אז אם אתה במטוס לא התכוונת, לא היית צריך להתפלל. אם התכוונת, אין בעיה. לעומת זאת, התוספות אומר, מעיקר הדין הוא חזר והתפלל. כלומר, מי שיכול לעמוד, בדרך כלל, ופתאום, מאיזושהי סיבה הוא לא יכול לעמוד, או היא לא יכולה לעמוד, אז הוא חייב לחזור ולהתפלל, ולדעבוננו, כך פוסק השולחן ערוך. מי שהוכרח להתפלל מיושב, כשיוכל, צריך לחזור ולהתפלל מעומד, ולא צריך להוסיף פה דבר. דהיינו, מעיקר הדין, אם התפללתי בישיבה, כי לא היה ברירה, הייתי באמצע כביש מהיר או הייתי במטוס, חייבים לחזור ולהתפלל. יחד עם זאת, רוב הראשונים, כפי שאתם רואים פה על הדף, לא חושבים שאדם שהתפלל בישיבה צריך לחזור ולעמוד. אבל כל זה לא קשור לנכה שלנו. מכיוון שהנכה שלנו, גם אם הוא יתפלל בישיבה ולא יתכוון, וכו' וכו' וכו', הוא לא יכול לעמוד, והיא לא יכולה לעמוד. לכן אין להם ברירה אלא להתפלל בישיבה כל החיים. כך שזה מחלוקת מעניינת לגבינו, אם אנחנו יכולים לעמוד, אדם שלא יכול לעמוד, או היא לא יכולה לעמוד, כל המחלוקת הזאת היא מעניינת, להגדיל תורה ולהדירה, אבל לא קשורה אליה.
אז בסוף לתתחילה,
אז אני אחזור על עיקר הדברים. אנחנו נוהגים להתפלל בעמידה, וזה לא מעכב. לכן מי שיתפלל בישיבה, מכיוון שלא היה לא עולה ברירה, זה בסדר גמור. השאלה אם זה בדיעבד או לכתחילה, על פי הסיפור הזה. לפי רוב הראשונים, זה לכתחילה. למה רבה שיחזר והתפלל? או בגלל שהוא החמיר על עצמו, או בגלל שהוא לא התכוון. אבל התוספות אומר לא, זה בדיעבד, ולכן מי שהוכרח להתפלל בישיבה, חייב לחזור להתפלל בעמידה. וככה, בדאבוננו, מי שיושב בחדר הזה ויכול לעמוד, פוסק השולחן ערוך. אבל, יחד עם פסיקת השולחן ערוך, שוב, לנכה שלנו אין ברירה. לכן, אם אנחנו באים עכשיו ושואלים, האם הוא יכול להיות שליח ציבור, יש לו קול יפה, אנשים אוהבים אותו, האם הוא יכול להיות שליח ציבור, מבחינת דיני תפילה גרידה, האם יש בעיה? לא, א', אפשר להתפלל בישיבה כשמישהו חייב, הוא חייב, הוא לא יכול לעמוד המסכן. ומי שיתפלל בישיבה לא חייב לחזור להתפלל לרוב הראשונים. וג' אפילו לדעת השולחן ערוך, הוא לא יגיד עליך, טוב, לא התפללת, עדיף שלא תתפלל. הוא יגיד, לא, אין לך ברירה. מי שיש לו ברירה, כבר נתעסק. אז תהיינו, אני לא ימנה חזן שיגיד, אני רוצה להיות חזן, אבל אני רוצה לשבת על כיסא. בוודאי שלא. אבל מי שאין לו ברירה, אפשר למנות אותו לחזן. עכשיו גבריאל, יחד עם ארי, אמר לפני כמה דקות, רק שנייה, אני מבין שאני, שאין לי ברירה, אני יכול לשבת, והנכה יכול לשבת, מבחינת דיני תפילה, אתה מחוסה. אבל מה לגבי דיני שליח ציבור? האם יש לנו תקדים בהלכה, שבה אנחנו אומרים, כל בן אדם רגיל חייב לעשות א', ב', ג', ד', אבל שליח ציבור חייב בה' ו' ז'. מישהו, מישהי זוכר, זוכרת? איזה סימן? סימן נון ה', וגבריאל אומר דיני ימים נוראים, מה בסימן נון ה'? יפה. בדרך כלל בבית כנסת רגיל, אם אין בעיות מיוחדות, השולחן ערוך פוסק שכל אדם יכול לבוא להתפלל ולהתלבש ככה או כך. שליח ציבור, וואו, אנחנו מוסיפים עליו עוד כמה קריטריונים. אוקיי? מפקד בצבא יש לו עוד כמה קריטריונים או ימי מילואים מאשר חפש רגיל. כך קורה גם בבית הכנסת. אם כך הם פני הדברים, אז אכן אנחנו חייבים לעסוק בשאלה הבאה. אני מבין שאפשר להתפלל בישיבה, אבל האם שליח ציבור, הנציג של הציבור, אולי יש לו, ורק לו, תוספת חיוב לעמוד או לא? האמת שיש לנו תקדים הרבה יותר ספציפי לנושא הזה, וזה במסכת מגילה. המשנה אומרת, הקורא את המגילה עומד ויושב. קוראים את המגילה בין בעמידה בין בישיבה, אין בזה שום בעיה. הגמרא אומרת מה שאין כן בתורה. כשאנחנו קוראים את התורה חייבים לעמוד, בא לקורא, אבל כשקוראים את המגילה בין עומד בין יושב, ככה כתוב בגמרא, לא אמור להיות לנו בעיה. מגילה בישיבה, קריאת התורה בעמידה. עד כאן. אומר הריד מצד ימין, כלומר, ומשום כבוד הציבור אבינן כמשה. למה בעל הקורא עומד ולא יושב כאשר הוא קורא את התורה? משום כבוד הציבור. דהיינו, הוא מייצג את הציבור, הוא עומד. כולם יכולים לשבת או לעמוד, אבל הוא חייב לעמוד. אינמי, סיבה שנייה, משום כבוד השכינה. הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא שורה את שכינתו כאשר יש מניין בחדר, לכן הוא חייב לעמוד, מכיוון שהוא נמצא עכשיו במקום של השראת שכינה. אבל אם הוא בבית, מתפלל ביחידות, אין בזה שום בעיה לשבת, כי אין השראת שכינה. או ליתר דיוק, לא הובטח לנו השראת שכינה. אבל במניין כן.
אבל אם זה ככה, תמיד, אם צריכים לעמוד. בתפילה.
השליח ציבור, הקורא בתורה, כן.
לא, השכינה נמצא במניין, תמיד הייתי צריך להיות
שם. נכון, נכון, דברים שבקדושה, אגב, יש מחלוקת מנהגים, בין השולחן ערוך, אמר ואחרים, הם קיימים. נכון, אבל אנחנו פוסקים בעניין הזה, לא ניכנס לזה עכשיו, האם כל דבר שבקדושה, כל דבר שאתה רוצה במניין, אתה חייב לעמוד או לא, אז כידוע יש מחלוקת בין אשכנזים לספרדים, או בין מי שפוסק שולחן ערוך כבין מי שפוסק לרמה, האם חייבים לעמוד וברכו בקדיש ובכל הדברים שצריך מניין כדי לומר אותם. אוקיי? ולא בטוח, ממש לא ברור שבכל דבר שצריך עשרה צריך לעמוד. יש חילופי מנהגים לדוגמה, אם מברכים זימון ואומרים אלוקינו, האם חייבים לעמוד במילה אלוקינו או לא. אבל כולם מסכימים שהמזמן יכול לשבת, למרות שיש מניין ולמרות שאכן הוא מוסיף אלוקינו. ברכת הגומל, האם חייבים לעמוד או לא, צריך מניין, לא בטוח. אז קריאת מגילה לעומת קריאה בתורה, קריאה בתורה כן, או משום כבוד הציבור, משום כבוד השכינה. גם. אבל חזרת השעת שוב, יש חילופי מנהגים. אבל לגבי קריאה בתורה כן, לגבי מגילה לא, והשאלה היא למה. בירושלמי, בצד שמאל של הדף, אומרים שזה מפני מה הוא עומד, מפני כבודה ומפני כבוד הרבים, הגמרא אומרת מפני כבודה. אז לפי הגמרא בירושלמי אנחנו יכולים לשבת הערב בניחותא ולהגיד לנכה שלנו להיות שליח ציבור, מכיוון שאומר הירושלמי, מדוע צריך לעמוד בקריאה בתורה? משום כבוד התורה. אז אם השליח ציבור שלנו הוא רק מתפלל ולא קורא בתורה, אין שום בעיה. לעומת זאת, לפי התוספות ריג, יכול להיות שאכן יש בעיה. למה? אם זה כבוד הציבור לעמוד, אז שואלים את הציבור. הציבור בבית הכנסת או בסניף או איפה שלא יהיה, האם אכפת לכם ששליח הציבור ישב? אם השליח ציבור אומר, לא אכפת לנו. הציבור אומר, אנחנו רוצים אותו. ההפך, בוא נקרב אותו עוד יותר, ננגיש לו עוד יותר את התפילה, הכל מצוין. ואם זה משום כבוד השכינה, מישהו יכול לשאול את הקדוש ברוך הוא אם הוא מוותר או לא? לא בדיוק. אז יכול להיות שיהיה לנו בעיה. אכן, יש לנו תקדימים בהלכה, חוץ מקריאה בתורה, שבה אנחנו אומרים, אפשר לשבת, אלא אם כן אתה בציבור שצריך לעמוד. דיברתי קריאה בתורה, מה הדוגמה השנייה? מה הדוגמה השנייה שבה אנחנו אומרים, אפשר לשבת, חוץ מבתוך ציבור, צריך לעמוד? תסתכלו הלאה, אומר את השולחן ערוך, קורא את המגילה בין עומד בין ליושב, אבל לא יקרא בציבור יושב לכתחילה מפני כבוד הציבור. מסביר המשנה ברורה, רצה לומר, אם קורא בציבור, צריך לקרוא בעמידה. אז מגילה, למדנו עכשיו, היתר גמור במשנה בין עומד בין ליושב, כל זה אם אתה בבית או אתה קורא לכמה אנשים. ואם זה מניין, משום כבוד הציבור צריך לעמוד, וככה אנחנו נוהגים לכתחילה. דהיינו, יש ברירה, אנחנו נוהגים כך בקריאת המגילה. שימו לב אבל לשני דברים. א', זה לכתחילה. דהיינו, אם השולחן ערוך אומר לכתחילה, מה הכוונה?
שיש גם בדיעבד.
עכשיו, בדיעבד בהלכה זה לאו דווקא, טוב, בדיוק נפל לי החלב בתוך הבשר ולא התכוונתי, מה עושים עכשיו? בדיעבד יכול להיות גם מצב מתמשך של בדיעבד. לדוגמה, איזה מצב יכול להיות מצב מתמשך של בדיעבד? ולכם דוגמה, למדנו את זה בתוכנית הגברים יחד עם הרב סטאר. אדם נמצא באיזשהו קהילה, נצח חמה זה בתשע בבוקר. אם הוא ינסה לארגן מניין בתשע בבוקר, יש שם בדיוק שני אנשים. הרב, במקרה שאשתו לא עובד במקום נורמלי, אשתו. כל שליחות המיילותות, או שיתדים תורמות לקהילה או תורמות לבית הספר, וכל מיני תפקידים, בתשע בבוקר סביר להניח שהם בעבודה. כי מתי מתחיל העבודה? בתשע בבוקר. אז לעשות מניין בתשע בבוקר לא בא בחשבון. זה ככה כמה חודשים, נגיד מנובמבר עד מרץ. נצח חמה לא זז למטה. אז מתי מתפללים? לפני הנץ, נגיד מעלות השחר. מה אומר השולחן ערוך? זה בדיעבד, אפשר להתפלל בעלות השחר. עכשיו, זה לא בדיעבד של יום אחד אני יוצא לדרך, יוצא למטוס, יוצא לטיסה. זה בדיעבד שנמשך כמה חודשים. ויש קהילות שלמות, כתוב שם, לא יודע מה, שחרית שבע בבוקר, שזה חלק מהשנה, בדיוק אחרי עלות השחר, חלק מהשנה מתקרב כבר לזמן שנקרא מי שיקיר בתחילת ללבן, לא מגיע לנצח חמה לכמה חודשים. אז בדיעבד יכול להימשך כמה וכמה זמן. אז אם יש לנו נכה, והוא לא אמור לקום ולהתחיל ללכת, אלא אם כן ימצא תרופה כלשהי, אפשר לבוא ולהגיד, טוב, לכתחילה אני מבין, אבל בדיעבד זה בסדר. כל המצב שלו זה בדיעבד. הרי בשבת מקילים לו לאמירה לאקום, אפילו מקילים לו לדיעות מסוימות, מכון צומת, לכך שיכול ללכת עם קולנועית, שהוא בעצם כיסא גלגלים חשמלי בגרמה, וכן הלאה. ולכן אולי גם בתפילה. בתנאי אחד. ומה התנאי? יפה, שהציבור מוכן. שהציבור מוכן. אם הציבור לא מוכן, לא הייתי מציע ללכת ולעשות את זה. אבל אם הציבור מוכן, אז אין כבר כבוד הציבור, אין כבוד השכינה, הגמרא לא מדברת על תפילה, מדברת על קריאה בתורה. אין בעיה של כבודה, כבוד התורה. אז מה נשאר לנו? הנכה, בכיסא גלגלים יכול להיות חזן. אני מסכם את השיעור, נאמר שאכן במצב רגיל, שהכל פיקס, אנחנו עומדים ומפללים וכן שליחי הציבור. אבל אם יש סיבה לשבת, זה היתר גמור לשבת. לא היתר של בכלל מצאתי באיזה ספר נידח, זה נקוב בגמרא ובשולחן ערוך, אפשר לשבת. השאלה היא, אם יושבים, האם חייבים אחרי זה לחזור ולהתפלל בעמידה? שאלה שעסקנו בה, ותכלת הנכה שלנו לא יכול לשוב ולהתפלל בעמידה אי פעם, אז הוא חייב להסתמך על כך שהוא מתפלל בישיבה, ושוב, מבחינת הלכות תפילה, אנחנו מחוסים. מה נשאר לנו? הלכות ציבור. וכאן אני אומר, אם רוצים להחמיר, כמו הגמרא הזאת לגבי קריאת המגילה, אז חייבים בעצם לבוא ולשאול את הציבור. האם אתם מוכנים שאדם בכיסא גלגלים אכן יהיה החזן?
כעיקרון תמיד שואלים לציבור. אם מעטים
מה שלי הציבור. יש גבאים. בוא נגיד ככה, ברוב הקהילות לא. זה איזושהי החלטה של הוועד או הגבאי. אבל במקרה כזה שבה יהיה משהו ממש נדיר, או תסלחו לי על הביטוי, ממש מוזר בקדמת בית הכנסת או בבימה, כדאי לשאול את הציבור באיזשהו אופן, כמובן בדיסקרטיות, לא לפגוע באותו בן אדם, האם הם מוכנים. ואם הם מוכנים, אז אני חושב שזה יהיה מצוין, ואפילו הייתי אומר שזה יהיה מצב מאוד יפה, שבה אכן נקיימת ממעמקים כרתיך השם. אדם שעומד שם בפני הציבור, בוודאי בוודאי יש לו צורך, הוא לא יכול לעמוד, יש לו המון צרכים בגלל שהוא בכיסא גלגלים, והוא מתפלל, הוא הנציג שלנו. אצלי ברוך השם יש כסף בחשבון, אני בריא וכו'. הבן אדם הזה יכול לייצג אותנו, יש לו חיסרון. הוא יכול לפעול לפני הקדוש ברוך הוא ולהגיד, תמלא לי את החיסרון. אולי הבן אדם המתאים ביותר לעשות את זה. וכמובן בהסכמת הציבור. לכן אני אומר, מבחינת הלכות תפילה אין בעיה, כל הבעיה אולי זה כבוד הציבור, וכאן אני אומר, צריך לשאול את הציבור האם הם מוכנים או לא, או שהוועד יקבל החלטה בשם הציבור. אם כך, אני חושב שזה יכול להיות מצוין, ואפילו הייתי אומר, זה יכול להיות גאווה לקהילה, שהקהילה מנגישה בתוככי תחום ההלכה את התפילה לכולם, אז יש רמפות כדי להיכנס וכו' וכו', ואפילו לבימה יש רמפה, ואנחנו אפילו אומרים לנכה שיתפלל כל החיים ויש לו קול יפה וקול מצוין, רק מה, הוא לא יכול לעמוד, אתה יכול להיות החזן שלנו. ואם כך הם פני הדברים, אני חושב שזה יכול להיות גאווה לכל קהילה או לכל בית ספר או לכל סניף או לכל קמפוס שהוא החזן שלנו. ושוב, אם מסתכלים על אותו חזן, כל הבעיה מסתכמת בדבר אחד, כבוד הציבור. אין בעיה בהלכות תפילה, אין שם שמיים לבטלה, כל הבעיה זה כבוד הציבור. וממילא, זה בעצם צריכה להיות השאלה. רק אסכם ואומר שאני אישית שאלתי את השאלה הזאת, שהייתי בשליחות, לא פסקתי לעצמי, שאלתי את מה שנקרא ארץ חמדה, מי שמכיר את שוט במראה הבזק, אז תעשו חיפוש הערב, יש איזושהי שאלה מהליפקס קנדה, מבן אדם לא מזוהה, תשימו שם בכתב יד מי הבן אדם ששאל, הם אכן ענו שזה בסדר גמור אם הציבור מוכן. ושוב שאלתי, כי היה נראה לי מוזר, שאדם בכיסא גלגלים יישב בקדמת בית הכנסת, אמרו, בסדר גמור אם הציבור מוכן. הציבור היה לא רק מוכן, אלא מאוד מאוד מוכן. זה בן אדם יקר לקהילה, וזה אדם שברוך השם היה מעומדי הטווח של הקהילה. לצערי הרב, הוא נפטר לפני שיכולתי לבצע. שאלתי את השאלה בדיוק בתמרון שאני חשבתי שיהיה בין המצב שהוא עומד לבין המצב שהוא יהיה בכיסא גלגלים, ולא עלינו הוא נפטר מסרטן בדיוק אז. אז אני לא ביצעתי, אבל הייתי בדרך. וכבר אכן חסקו להלכה גדולים ממני שזה בהתר גמור, לכן אני כמובן מאתגר אתכם שאם יש לכם מצב כזה בקהילה, נכה, בכיסא גלגלים, שלא יכול לעמוד, ויש לו קול יפה ויודע להתפלל, וכל הבעיה שהוא בכיסא גלגלים, אם אכן תעמדו באנגר, להנגיש את, גם את החזנות, לאותו בן אדם. עד כאן, תודה רבה.
מה השאלה?
כן. אני חושב שהסיטואציה שאתה מתאר הוא מצד אחד סיטואציה מוזרה, כן? תפילת ימי חול, כולם עם תפילין חוץ מהחזן. מצד שני, למרות שזה מוזר, אחרי שאני מתגבר על המוזרות, אני אומר רק שנייה, אין לו ידיים, לכן הוא פטור מתפילין, לכן הוא לא עושה שום דבר רע, הוא לא בא לבית הכנסת ומורד נגד הלכות תפילין, הוא פשוט פטור, הוא פטור. שלא נדבר על כך שהוא מסכן, אין לו ידיים. שלא נדבר על כך שאין שום הלכה שאני מכיר שאומר שחייבים להתפלל תפילת עמידה עם תפילין. גם בבוקר. יש גמרא שאומרת שמי שלא קורא קריאת שמע עם תפילין, זה עדות שקר. זה נכון. לא בטוח שהגמרא אומרת אסור, רק אומרים שזה עדות שקר. אתה אומר, כשאתה מאות על ידיך ואתה לא מבצע. אבל חוץ מקריאת שמע, תפילת עמידה, אין שום הלכה שמקשרת בין תפילין לתפילת עמידה. אז אני אומר, מצד אחד מה שתיארת, מוזר לי, כי אני רגיל שחזנים עומדים עם תפילין. מצד שני, אחרי שמתגבר על המוזרות, אני לוקח כוס קפה, או כוס קוניאק, או כוס וויסקי, כדי להתגבר על המוזרות, אני מתחיל להגיד, וואו, זה לא כל כך נורא. משל, למה הדבר דומה? ובליהו, כשאני הגעתי ארצה, בגיל 11, והסתובבתי בשכונה די דתית בירושלים, פתאום ראיתי המון סוכות, דבר שהייתי רגיל לארצות הברית, המון סוכות בשום מקום, בכל מקום, בכל מדפסת, בכל גר, כאילו על המברכה, אם זה תקין או לא, נשאיר לפעם אחרת, פתאום ראיתי סוכה, עם סך, אין שום תפנות, אמרתי, אלא סוכה זה צוק מהעבודה. היה איתי איזה שהוא תלמיד חכם, לא זוכר את שמו, אני זוכר את הפרצות שלו, אמר לי, מה הבעיה? יש שם עבוד של הגמורה, בעיבוד השיג, לא יודע מי מדבר, זה אמר כך, לא מבין עברית, הוא מדבר סינית, הכל בסדר. אחרי שנים, אני הבנתי בדיוק מה הוא אומר. אין הלכה שאומר, למרות שזה מוזר. אנחנו רגילים מסוכה עם שלוש תפנות בסחר. אין הלכה של מורה שהתפנות צריכות להגיע עד לסחר. למרות שזה מוזר. ולכן, תתקבל במוזרות ולחשוב איתך. עד כאן.
Is that good?
Sure. Bye.